שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. היום אנחנו נתבונן בעזרת השם יחד באחד היסודות הגדולים בחינוך ילדים, גם בלימוד של עצמנו, וזהו הלקח שיש לנו ללמוד מאבי האומה אברהם אבינו, שבפרשת לך לך התורה מתחילה לפרט את המעשים, את ההתרחשויות שהיו עם אברהם אבינו, את גדולתו של אברהם אבינו, האדם שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. בתחילה קראו לו אברהם, אב לארם, כלומר הוא היה הגדול שבעירו, זוהי העיר ארם, ארם נהריים, שנקראת כך על שם שהיא נמצאת בין הפרט לבין החידקל, בין שני הנערות. אז הוא היה הגדול שבמקום, אברהם אב לארם, אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, מהיום אתה תיקרא אברהם. הגמרא אומרת בברכות דף י' ג', בתחילה נעשה אב לארם, ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו. הוא האדם שבעצם כל העולם מושפע ממנו. ממנו, מצאצאיו, עם ישראל, שהנחיל את כל הערכים הגבוהים מאז מתן תורה לכל האנושות. כל השינויים בעולם, הפיתוחים, החידושים, הדברים הרפואיים ועוד עניינים. עם ישראל תרם לאנושות כל כך הרבה. זהו זרעו של אברהם אבינו, שעמד בעשר הניסיונות שהתנסה, חישל את עצמו, ונתן לכולנו דוגמה כשבוחנים ובודקים מה הייתה גדולתו של אברהם, מה יש לנו ללמוד ממנו. התשובה היא ההתבוננות והעמידה על העקרונות האמיתיים. אברהם אבינו לא נתן לעצמו לזרום אחר כולם, ללכת אחר העדר כמו צון, אלא התעורר ובחן ובדק מה האמת. כמו שהמדרש מספר בבראשית רבה למתת, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום, וראה בירה אחת דולקת. בירה זה ארמון מפואר, דולקת אין הכוונה עולה באש, אלא הכוונה מוארת, ראה ארמון מפואר מואר. ומציינים חז"ל משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום. לא אמרו משל לאחד שפתאום ראה, אלא היה עובר ממקום למקום. כלומר, אדם שמחפש, שמתבונן, מגיע לכל מקום ובודק מה קורה שם. והוא רואה בירה אחת דולקת, ארמון אחד מפואר. ממשיכים חז"ל, אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, וכי ייתכן שהבירה הזאת, הארמון המפואר הזה שמואר, באור יקרות, כל כך הרבה נברשות, וכי ייתכן שכל זה נעשה לבד, אין פה בעלים, זה לא שייך לאף אחד, אף אחד לא יצר את זה. הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך, לפי שהיה אברהם אבינו אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, ראה את פלאי הבריאה, אמר ייתכן שכל זה מקרי, אין מי שברא, אין מי שאכפת לו מכל מה שאנחנו עושים. זה לא יכול להיות, יש פה מנהיג. מי זה? והיה משתוקק עד שזכה לנבואה, ממשיכים חז"ל, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. היסוד הזה הוא מוסר השכל לעצמנו, גם ביחס לאדם הפרטי, ובעיקר בחינוך הילדים, לעורר אותם להתבוננות. ילד שגדל בבית, שאומנם ברוך השם שומרי תורה ומצוות, יש שבת, יש תפילין, אבל אף פעם לא דיברו איתו, לא ההורים ולא המחנכים, לא עוררו אצלו את הסקרנות, להתפעל מפלאי הבריאה, לראות את יד השם, לקבל יסודות של אמונה וביטחון, כי זה נראה להם מובן מעליהם, הוא גדל בבית שומר תורה ומצוות, בית חרדי, אז ודאי שהוא יודע ומקבל, אבל ילד צריך לשמוע. בליל הסדר, שהוא ליל החינוך, העברת המסר, שם מעוררים את הילדים עם שאלות של מה נשתנה, עושים שינויים שונים, דברים משנים מההנהגה, כדי שילד יתעורר לשאול. כשיש סקרנות, כשיש התפעלות, הדברים חודרים אל הלב. וכך, מדי פעם לנצל הזדמנויות ולהעלות את הנושאים האלה של יסודות האמונה והביטחון. זין בחשבן, מתחילים לומר ברך עלינו. אז לא רק שאבא בבית מזכיר לכולם, תזכרו היום יש ברך עלינו, אלא הוא מוצא את ההזדמנות כשהאווירה רגועה ומכניס תוך כדי הדברים התפעלות. הוא אומר להם, בואו נחשוב על הגשמים, איזה דבר פלא זה, אנחנו רואים גשם יורד ומבקשים שהשם יוריד גשמים, אבל בואו נחשוב. אדם שהיה יוצר איזו עיר תת-קרקעית, אין שם גשמים ואין שם שום דבר, אבל הוא בונה עכשיו עיר. הרי ודאי שצריך לתת את הדעת, מה אני עושה שם עם כל הנושא של שטיפת הרחובות, של האספקת מים לרחיצה, לשתייה. והוא מסדר מערכת שלמה של צנרת. אבל הוא מביא מים שקיימים בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש כבישים שהוא רוצה שמדי פעם ישתפו במים. יש מקומות שהמקום מזדהם, מתלכלך, העצים מתמלאים באבק, צריך לשטוף את הכל. יש מאגרי מים שצריך למלא אותם כדי שאנשים יוכלו לשתות ולהתקיים ולהתרחץ. יש שדות שצריך להשקות אותם. איך מביאים טונות של מים לכל המקומות האלה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרי שני שליש מהעולם זה מים, האוקיינוסים, והמים האלה מלוכים. איך מעבירים אותם ליבשה? וגם מים שאנשים משתמשים בהם הם מים מלוכלכים. איך מנקים את המים המלוכים ואת המים המלוכלכים כדי שיהפכו להיות נקיים ויהיה אפשר להשתמש בהם שוב? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ככה אבא מספר לילדים בהתפעלות, ובאמת הוא עצמו מתפעל, זה פלא עצום. הטביע הקדוש ברוך הוא בטבע הבריאה שהמים כשהם מתחממים הם משתנים, הופכים להיות עדים. זה דבר פלא. אנחנו התרגלנו לזה, אז לא מתפעלים, אבל מי שיחשוב, חומר משנה את צורתו, ממים נוזליים, הופך להיות עדים. והטביע חוק טבע שהעדים האלה יהיו קלים יותר מהאוויר, והתרוממו למעלה, וכך כמויות של מים, טונות של מים באוקיינוסים, מתעדים ועולים למעלה. מגיעים לשכבת אוויר מסוימת, שם הם נפגשים, לפי מזג האוויר שם, הם הופכים להיות גושי ענק של עננים. עדי מים שהיו שוקלים טונות כשהיו למטה, כעת הם באוויר והם עננים, עדים. בשלב מסוים, על פי טמפרטורה שהקדוש ברוך הוא מחליט מתי זה יקרה, שוב העדים הופכים למים, נעשים כבדים ונוחתים למטה על פי כוח המשיכה, עוד חוק טבע שקיים בבריאה. אבל אם זה יקרה מעל האוקיינוסים, לא הרווחנו כלום. המים התעדו. כשהם נקיים, כל המלח נשאר למטה, כל הלכלוך נשאר למטה, כל המים שמתעדים, רק הצלול והנקי שבמים עולים. אבל אם הם ירדו שוב לאוקיינוס, אז אנחנו לא הגענו למטרה, רוצים שהמים יגיעו ליבשה. סידר הקדוש ברוך הוא עוד חוק טבע, שכשאוויר מתחמם, אוויר נקי, הוא עולה כלפי מעלה. ואז מה קורה בארצות החמות כשהאוויר עולה כלפי מעלה? האוויר הקר שבארצות הקרות או באזורים הקרים נכנס תחתיו ותופס את מקומו. אז האוויר החם עלה למעלה, אוויר קר נכנס למטה. עצם השינוי הזה יוצר לרוחות, לזוז, לנוע. כל האוויר שזז ונוצרות רוחות אדירות, מאיפה זה בא? יש כמה מהלכים, אבל המהלך המרכזי שבהם הוא שהאוויר החם עולה, האוויר קר נכנס במקומו איפשהו פינה שם למטה, ואז יש רוחות, הרוחות נושבות. וכשהרוח נושבת, היא סוחבת איתה גם את העננים, אותם כמויות של מים, והאבא מתפעל ומספר לילדים התפעלות אמיתית, גם הוא עצמו מרגיש את הפלא העצום שבדבר. ואז כל הטונות האלה של המים הנקיים שהם נמצאים בעננים זזים על ידי הרוחות, מגיעים מעל היבשה. וכשהקדוש ברוך הוא מחליט, הרי מפתח של גשמים לא נתן לאף אחד, רק הוא מחליט. בני אדם לא יכולים להחליט מתי גשם ירד. יכולים להחליט מתי הם זורעים, יכולים להחליט לאיפה הם נוסעים, אבל מתי גשם ירד, זה בידי בורא עולם. כשהוא מחליט, משנה את הטמפרטורה כרצונו, ואז המים שנמצאים שם בעננים והם עדים, שוב משנים את הצורה שלהם, מעדים הם הופכים להיות נוזליים, כוח המשיכה מושך אותם, נופלים לאדמה, שוטפים את הכבישים, משקים את השדות, ממלאי מאגרי מים, העצים שהתמלאו אבק מתנקים, האוויר נהיה נקי, יורד גשם. עד כאן פלא אחד, אבל זה לא נגמר בזה. מה היה קורה עם טיפות המים שיורדות מהעננים, הרי זה גובה עצום מעל פני האדמה. מה היה קורה אם בדרך הטיפות האלה היו נפגשות זו בזו, שלא לדבר על עצם השאלה איך מלמעלה הם הופכים להיות רק טיפות ולא איזה כמות של מים. הרי מה היה קורה במצב שהגשם בדרכו לארץ, הטיפות היו נפגשות זו בזו, אדם היה יוצא מביתו, חבית של מים נופלת לו על הראש, הייתה יכולה להרוג אותו. סילון של מים היה משחית את כל היבול, הזרעים שנזרעו היו יוצאים מתוך האדמה, אם סילונים של מים היו יורדים לאדמה מהעננים, אבל הקדוש ברוך הוא סידר עוד חוק טבע, שטיפות המים ירדו טיפה טיפה, וגם כשהרוח נושבת, ולכאורה המים צריכים להיפגש, מי שרואה את הגשם כשיורד ורוח נושבת, כל טיפות המים זזות באלכסון, אבל נשארות טיפות. וכך הם מלטפים את פני האדמה, יורדים בטפטופים, מרווים את פני האדמה. והאדם יכול להתקיים בצורה בריאה, תקינה וטובה. כשהאדם מתבונן בזה, ילד שומע את הדברים, והוא שומע את האבא מתפעל ושואל, איך יכול להיות שכל זה נעשה בדרך מקרית? זה רק בורא עולם שסידר את הכל, אל עליון, קונה שמיים וארץ, שאוהב אותנו, את הברואים שהוא ברא, ומשגיח עלינו, וכותב בתורה שארץ ישראל היא לא כמו מצרים שיש בנילוס שעולה ומשקה. ארץ ישראל היא תלותית במים. אם יורד מים, יש מה לשתות. לא יורד מים, המדינה יכולה להתייבש. והתורה בפירוש אומרת שהדבר נועד כדי שיהיה לנו השגחה פרטית מבורא עולם. שכשהוא רוצה לאותת לנו שצריכים להתעורר לתשובה, יש עצירת גשמים. ואז אנחנו עושים חשבון נפש ותשובה ותפילה. והקדוש ברוך הוא חס ומרחם על עם ישראל ומוריד גשמים. זו דוגמה אחת מתוך אין ספור דוגמאות שצריך ללמוד מאברהם אבינו איך להתבונן. משל לאחד אומרים חז"ל שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת, רואה ארמון מפואר מואר ושואל מי עשה את זה. כך מוטל עלינו לעורר את הסקרנות של עצמנו, של ילדינו, להתפעל מפלאי הבריאה, מפלאי גוף האדם. יש כל כך הרבה דברים שצריך לנצל כל הזדמנות להעלות את ההתפעלות. האבא קנה פרחים לשבת, והאימא או אבא עצמם ליד הילדים מסתכלים על הפרחים בהתפעלות ושואלים איך דבר כזה יפה יוצא מהבוץ, עם עלי כותרת וצבעים, ויש כאלה גם עם ריחות. איך כל זה נהיה לבד? איך מתוך אדמה חומה ומים ואיזה זרע שנרכב בתוכו יוצא דבר כזה יפה? דבר כזה יהיה לבד? הרי אפילו לצייר פרח או לעשות פרח מפלסטיק, כמה צריך להשקיע מחשבה ותכנון ועשייה. ופה זה יוצא מהאדמה וכולו מושלם, הכל סימטרי, הכל כל כך יפה, מתוקן. העולם שאנחנו חיים בו, אם היה מתקרב קצת יותר לשמש, היה כולו עולה בלהבות. יש מדבריות בעולם שלפי הזווית של השמש חום אימים. אבל אם כל כדור הארץ היה מתקרב לשמש, במונחים של אסטרונומיה, של חלל, היה הכל עולה באש. המים מתאדים, הכל היה נשרף, לא היה כלום. כל האוקיינוסים היו מתייבשים. אם העולם היה קצת מתרחק יותר מהשמש, כל המים היו קופאים, רואים מה קורה בכתבים של העולם. שהשמש לא מגיעה לשם ולא מחממת את המים, כמויות של קרח, לא היינו יכולים להתקיים. והקדוש ברוך הוא בחסדו דואג שכדור הארץ יישאר תמיד במיקום, במרחק הכי מדויק מהשמש. החוקרים טוענים שזה מרחק של 150 מיליון קילומטר, שזה מאפשר לפי העוצמה של חום השמש והתנאים של כדור הארץ, זה מאפשר שהמים יישארו נוזליים, שזה מצב ביניים, לא כפור ולא עדים. נוזלי, נוזלי זה מצב הכי לא טבעי של המים. כדור הארץ זה מה שאנחנו רגילים לראות, אבל בחלל יש פי כמה וכמה, פי מיליארדים של מים שנמצאים בחלל, בכוכבים שונים, במקומות שונים, כוכבי שביט וכדומה, ושם המים ששם, או שהם נוזליים, או שהם כפואים, קרח, כמויות של קרח, או שהם עדים, כמו הזנב של השביט, שהוא יכול להגיע למיליוני קילומטרים, שכל הקילומטרים זה, שובל של עדים מהחום של השמש. אבל מים נוזליים זה דבר מוזר. כדור הארץ יש מים נוזליים כדי לאפשר חיים לאדם. הטמפרטורה שמותאמת לגוף האדם, ההשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם בחמצן שנמצא באוויר, שתמיד אחוזי החמצן באוויר יישארו כדי שנוכל לנשום בנוח. הצמחים, כידוע, הם ניזונים מהפסולת שאנחנו מוציאים בנשימה, הפחמן שהאדם מוציא, זה המזון של הצמחים, מזה הם בונים את עצמם. והפסולת שהם מפרישים זה חמצן, מה שאנחנו צריכים לנשום חמצן. פעם אנשים פחדו שאם ייגמר החמצן כולם ימותו. התברר שהקדוש ברוך הוא סידר בטבע מערכת תיאור של האוויר של זה עולם הצומח. שהצמחים את הפסולת שלנו הם לוקחים לעצמם והם ניזונים, ומה שהם מפרישים זה המזון שלנו, זה החמצן שאנחנו צריכים. אבל צריך אחוזי חמצן מסוימים באוויר, 20 וכמה אחוז, שאם היה יורד ל-15, ל-10, 8, היינו מתקשים מאוד בנשימה. כמו נחנקים חס ושלום. ואם החמצן היה מגיע לכמויות אדירות באוויר, כל גפרור היה מדליק את כל כדור הארץ, החמצן מתלקח במהירות, כל ברק היה מדליק את העולם. מי משגיח שגם כשקורטים עצים, אז העצים הנותרים מתברר שהם מוציאים יותר עלים, כאילו שמישהו אמר להם, קרטו את החברים שלכם, אין מספיק חמצן לבני אדם ולבעלי חיים, אז אתם תייצרו יותר עלים, כדי שתוכלו לפרנס את העולם ביותר חמצן, כדי לשמור על האיזון של האחוז חמצן המדויק, ה-21% חמצן שהעולם צריך. וכשאדם מתבונן בזה, לא רק שהוא רואה את יד השם ומתפעל מפלאי הבריאה ומגיע לאמונה ולחוסן ולביטחון, אלא גם נהיה יותר רגוע במהלך החיים שלו. גם במפגשים היומיומיים שהוא נפגש עם קשיים והתמודדויות, עם קורונה ועם סיפורים, כמה אנשים שלא נפגעו מהקורונה עצמה ונכנסו לחרדות וללחצים ולפחדים בגלל המצב הכלל עולמי הזה שלא יודעים מה ילד יום. ומחקרים מראים שאצל שומרי תורה ומצוות אחוז הנפגעים מבחינה נפשית מהלחצים והחרדות הוא שונה לחלוטין מהאוכלוסייה הכללית שאינה שומרת תורה ומצוות או מגויי העולם. והם עצמם החוקרים טוענים, למה, מה שומר עליהם, על הדתיים, על החרדים, על שומרי תורה ומצוות, מה שומר עליהם מהפגיעות הנפשיות האלה ביחס לאוכלוסייה? לא שאין בכלל, אבל אי אפשר להשוות את המספרים. זה החוסן של האמונה והביטחון. שאדם יודע שיש השגחה פרטית, והכל משמיים, ולכל כדור יש כתובת, והשם אוהב אותנו, והכל לטובה, גם מה שנראה לא טוב, יש בזה משהו טוב. ככה אדם יכול גם לחשל את עצמו, לבנות את עצמו באמונה וביטחון בבורא עולם, וגם את ילדיו. הביטחון גם מביא את האדם לשמחת חיים, וגם לשמירת תורה ומצוות מתוך דקדוק ההלכה. כי יודעים שבורא עולם שחוכמתו אין לה חקר. הוא ציווה אותנו על כל מצווה, עם כל פרטיה ודקדוקיה. היום בעולם הטכנולוגיה יודעים מה קורה עם חוט לא נוגע בחוט, או שבבים, או כל מה שיש באלקטרוניקה. מכשיר ענק בו, עשו, והוא יכול לעשות דברים גדולים, אבל הוא לא עובד, כי שם יש נקודה אחת שלא נוגעת בשנייה. צריך מגע פנימי, צריך שיהיה חיבור טוב כמו שצריך. אפשר ללמוד מזה על אחת כמה וכמה, במצוות הרוחניות שפועלות בעולמות העליונים, כל פרט של דקדוק בהלכה, כמה הוא משפיע בעולמות העליונים. ומתוך כך יכול האדם להגיע, גם הוא, גם ילדיו, להידבק בדרכו של אברהם אבינו, ולזכות להגיע לחיים גם נכונים וגם טובים. דיברנו על ההתפעלות מפלאי הבריאה, כמה צריך ללמוד מאברהם אבינו, לראות ולהתפעל, לא לתת לשגרה השוחקת לשחוק את ההתפעלות הפנימית שאמורה להיות בליבו של כל אדם, ולהחדיר את הדברים גם לעצמנו, גם לילדינו, ומתוך כך לשאוב כוחות באמונה, בביטחון. אבל יש נקודה נוספת שצריך לתת אליה את הדעת, כשמדברים על חינוך הילדים ועל חינוך עצמנו. מהבריאה, ביד האדם לדעת שיש בורא עליון, שהוא בעל תבונה אדירה, האדם לא יכול לחשב ולתכנן את כל זה, וגם יכולות בלתי נתפסות, שעשה את כל הבריאה האדירה הזו. מטוסים למדו מהכנפיים של העופות איך להפעיל את הכנפיים כדי להרים גוף כזה גדול לשמיים. יש כאן תבונה עצומה איך לתכנן את הכנף של העוף, וגם יכולת שהקדוש ברוך הוא סידר את הכל, שלא רק שלעוף יהיה את המערכת הזו, אלא שגם הוא יוכל ליצור עוד כמותו, שהכל נמצא שם, ומגרעין קטן הופך להיות עוף כזה גדול עם כל הפרטים. את זה אפשר לדעת מהבריאה. אבל כדי לדעת את רצונו של הבורא מאיתנו, בשביל מה הוא ברא את העולם? מה שמו? לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, אינו גוף ואין לו דמות הגוף. והוא ראשון והוא אחרון, ומבלעדיו אין אלוקים. את כל הדברים האלה אנחנו יודעים רק מתוך הספר שהוא נתן במעמד הר סיני לעיני כל עם ישראל. עם שלם עמדו שם, והקדוש ברוך הוא מדבר מתוך האש, כשמשה רבנו הוכיח את עם ישראל לפני מותו. הוא אומר להם שיתבוננו בנקודה הזו. בפרשת ואתחנן אומר משה רבנו לעם ישראל, כשאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. אומר משה רבנו, בואו תתבוננו כל ההיסטוריה, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ. ולא רק מתחילת ההיסטוריה באזורים שאתה גר, אלא תבדוק בכל כדור הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, בכל העולם כולו. אני היה כדבר הגדול הזה, היה דבר כזה שמעמד, כמו מעמד הר סיני, שעם שלם עומד, ויש התגלות אלוקית. אני היה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. למה הוא מוסיף את המילים או הנשמע כמוהו? כלומר, תשימו לב שאין מי שניסה אפילו להמציא סיפור כזה. למה שלא יבואו עמים וימציאו סיפור שהאלוה שלהם התגלה לעיני כל העם ונתן להם את ספר החוקים שהם מאמינים בו? אפילו לא נשמע כמוהו. כי אי אפשר להמציא סיפור כזה שעם שלם עומד ורואה התגלות אלוקית אם לא שזה יתקיים. כי אפשר להפריך את זה בקלות. אם מישהו ימציא סיפור שהייתה איזו התגלות כזו של האלוה שלהם, והוא נתן להם את הספר עם החוקים שזה מותר לעשות וזה אסור לעשות, את זה אפשר להפריך בקלות, המצאה של סיפור כזה. כי במיד כל אחד ישאל, מתי זה היה? איך לא שמענו על זה עד עכשיו, רק שאתה היחיד שבא ומספר? הרי מישהו ממציא סיפור כזה, אז זאת אומרת שהוא בא הראשון ומתחיל לספר. והוא בא עם דרישות, תתחילו לשנות את אורחות חיים שלכם, את זה תעשו, את זה אל תעשו, שתרייג מצוות בתורה. יש מי שהיה מוכן לקבל סיפור, אם לא שקיבל את זה מאבותיו ומאבותיהם, דור אחר דור, עד מי שהיה שם ונוכח באותו מעמד. ויודעים כולם שזה לא רק אצלי, בכל המשפחות שבעם ישראל, העדות הזו עברה מדור לדור. מלבד זאת, אם מישהו היה בא וממציא סיפור כזה, נניח לפני 1,000 שנה, אז היום היינו צריכים לדעת שלפני 1,000 שנה בא מישהו וסיפר שפעם היה. והמציאות היא לא כך. לא רק שאנחנו יודעים מכל ההיסטוריה, אלא יש לנו גם תאריכים ושמות ומקומות וספרים שחוברו. מי קיבל ממי ואיך הדורות היו, עם ישראל במשך כל הדורות עד יציאת מצרים ומעמד הר סיני. אין שום קטע בהיסטוריה שמישהו יכול להגיד שפה מישהו ימציא את הסיפור. וכל זה מלבד עצם מנגנוני ההוכחה האדירים שיש בתורה, שמוכיחים שתורה מן השמיים, כמו אין ספור הנבואות שהתגשמו. הרי נבואה זה לא רק שאדם בא ואומר למישהו יקרה כך וכך, אלא זה דבר שהוא בלתי צפוי. נסביר, אדם שבא ואומר לחברו שהוא בן 20 למשל, הוא אומר לו, אני נביא, אתה יודע מה ההוכחה? אני רואה בנבואה שאתה תתחתן ויהיו לך ילדים, ובסוף זה קרה. זה לא נקרא נבואה, די צפוי. נבואה דווקא דבר שהוא לא צפוי, והוא מתרחש בסופו של דבר נגד כל הסיכויים, עם פרטים ופרטי פרטים, כמו שהתורה מפרטת. הרמב"ן נותן לכך דוגמה, שבשני מקומות בתורה, התורה מדברת על חורבן בית המקדש והיציאה לגלות, פרשת בחוקותיי שבספר ויקרא, פרשת כתבו שבספר דברים. אז בשניהם כתוב שאם לא נלך בדרך השם ולא נשמור שבת ולא נקיים מצוות, אז נצא לגלות, ובית המקדש יחרב. אבל יש הרבה פרטים שהם לא תואמים זה את זה, מהוראות שכתובים כאן, שם כתוב אחרת, ובתוך אותה פרשה יש דברים שנראים סותרים. אומר הרמב"ן, כדאי לראות הרמב"ן הזה בפנים. הוא אומר, תשים לב שהיו לנו שני בתי מקדש, כל מה שקרה בחורבן בית ראשון נכתב מראש בפרשת בחוקותיי, כל מה שקרה בחורבן בית שני נכתב מראש בפרשת כתבו, וההבדלים שביניהם פתאום עכשיו מובנים, והרי התורה הייתה כתובה הרבה לפני בית המקדש, לפני שנבנה בית המקדש. מי יכל לצפות את כל הפרטים האלה שכתובים בתורה? ועוד הוכחות של שליטה בטבע והדברים הנפלאים של המידע שנמצא בתורה, מה שהחוקרים גילו בדורות האחרונים, בספרי המהפך הבאנו הרבה דוגמאות לכך, דברים שהמדע גילה היום, וזה כתוב אצלנו בתורה כבר מאז. הצפנים שיש בתורה, ובכלל כל מי שלומד את התורה בעומק, אפילו לא צריך הוכחות, הוא רואה את עומק החוכמה שבתורה, הוא נוכח בפשטות, בקלות הוא מבין, שלא ייתכן שהאדם יצר יצירה כזו, מדובר בחוכמה אלוקית. וכשהאדם זוכה לשלב גם בליבו, גם בנפש ילדיו, להעביר אליהם את המסר הגדול הזה, א', מהבריאה רואים את יד הבורא. פלאי הבריאה מוכיחים שזה לא נעשה מאליו, אלא יש מי שתכנן וברא ויצר ועשה, והוא בעל כוחות אדירים שאין אותם לבני אדם. אז יודעים שיש אל עליון, בורא שברא את הכל, שהוא היה, הווה ויהיה, והוא בעל כל הכוחות כולם. פרטים על הבורא, תכלית הבריאה, מה הוא רוצה מאיתנו, כל העניין של שכר ועונש, כל התכלית והאהבה שלו כלפינו, ושכל המצוות נועדו לטובתנו, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, מה הגויים מצווים, מה עם ישראל מצווה, את כל זה גילה לנו בתורה הקדושה שנתן לעם ישראל במעמד הר סיני, תורה שבכתב ותורה שבעל פה שלמד משה ב-40 יום שהיה שם. רק כדי לקחת ספר תורה ולרדת אפשר לעשות את זה בשתי דקות, אבל היה שם 40 יום, וכשירד הוא מספר לעם ישראל מה עשיתי שם, ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, כל התורה שבעל פה למדתי שם את ההסבר של הפסוקים. ובמקום שהתעוררה מחלוקת במשך הדורות, אז קיבל משה הנחיה מראש איך לפסוק הלכות, איך לדעת שאנחנו עושים את רצון השם. וכך גם הילדים גדלים בצורה נכונה, גם ההורים צועדים בדרך אמת, והאדם רגוע ושלב שהוא עובד את השם כראוי, הולך בדרך אמת וזוכה לחיים טובים ונכונים ומאושרים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ויהי רצון שבאמת אבינו הגדול, אברהם אבינו, יהיה תמיד אור לדרכנו, ללמוד את הגדולה שלו גם בהתבוננות וגם בכך שלא הושפע מהסביבה, וגם אם החברה מרחיקה אותו והשלטון רודף אותו ונמרוד רצה אפילו להרוג אותו. פה בארץ השלטון לא הולך בדרך השם, אבל לפחות לא הורגים אנשים. שם זרק אותו לכבשן האש. אבל אברהם אבינו היה דבק באמת, וגם לא יקשה קושיות. אם אני נאמן לבורא עולם, למה זה מגיע לי? סומך על הקדוש ברוך הוא שחוכמתו גדולה משלי, וודאי יש לו מטרה ותכלית, ובסופו של דבר יצא מזה רק טוב, כפי שבאמת אחרי שעמד בכל 10 הניסיונות, זכה הוא וזרעו אחריו לדורות עולם להגיע לאותה גדולה. ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.